אז לכאורה נבואתו היא בעלת משקל יותר גדול. אז מה פשט בדברי המהר"ל הזה? קשה לי לפרש אותו. אנשי כנסת הגדולה היו גדולים יותר, ולהם ראוי לכתוב, כי הגדול הוא שכותב. קודם כל, דבר זה צריך הסבר. מה שייך הגדול לנבואה שמישהו אחר קיבל אותה? על כל פנים, רש"י אמר את הסברה שהעלה, ואולי היא קרובה להבנת הלב שלנו, והמהר"ל דיבר פה עניינים טכניים. כל זה קשור לנושא שאנחנו עומדים בו. איך אנחנו נתאר לעצמנו? לשולחן המערכת של כנסת הגדולה הגיעו טיוטות. טיוטות של נבואותיו של יחזקאל, שלא יכול היה לכתוב אותה מסיבה זאת או סיבה אחרת. נו, אז מה? אז אם נפלה האדרת על אנשי כנסת הגדולה, אז תינח על חזקיהו, שסיעתו של חזקיהו שהגיע לידיהם הטיוטות של ישעיהו, אמרו נבח, אם הוא היה זוכה, הוא היה כותב לנו. עכשיו שהוא לא זכה, אנחנו לא ניגע, כמו שמצאנו אותו, ככה אנחנו נשאיר אותו. זה אולי אחד ההסברים. אבל יחזקאל הרי ניתן להם מנדט. ניתן להם מנדט לפי המהר"ל מפני שהם גדולים יותר, ניתן להם מנדט לפי רש"י מפני שהם, יש להם מעלת ארץ ישראל. אז הם סידרו. זה לא סתם שהם הכניסו את זה לדפוס. הם לקחו את הנבואות של יחזקאל וקראו אותם וסידרו אותם. הם גילו את התאריכים כפי שאנחנו ראינו. ואז השאלה עוד יותר מתחדדת. אם היה להם מנדט, נאמר בלשון ימינו, לערוך את הספר, ובאמת מי שמכיר את ספר יחזקאל יודע שזה הספר המובנה ביותר. מאלף עד חף דלת הם נבואות עד לחורבן, מחפי עד למד ב' למד ג' הם נבואות על עמים אחרים, שזה כנראה נכנס בכוונה בשביל לתת לנו הפסק, כי הפשט הוא ככה, היית פה קורא פרק חף דלת על החורבן, עד החורבן, והיית מתחיל מיד הפרק אחרי זה, ופתאום מהפך של נבואות נחמה. אז נתנו לנו איזה פסק זמן, איזה פסק התבוננות, ואמרו, תזכור, שיש חלק מן הנבואות שהן נבואות זעם, שאין עוד תקווה לירושלים. ויש אחרי זה מסר שאחרי המהפך, מסר שכל כולו נחמה שתתחיל עם החורבן, כדי לתת לנו אורך נשימה, אמרו, בינתיים, אתה יודע מה? נסיח את הדעת, נלמד על ערכים אחרים, נלמד על צור, על צידון, יש שם פרקים נפלאים, לא כל כך קשים, אבל מורכבים מאוד, עם ידיעה בימייה ובאוניות ובמסחר ימי, כל הדברים הנפלאים הללו, נסיח את הדעת, ואז שאתה גומר את כל זה, אז מתחילות נבואות הנחמה, אחרי שבא חורבן על ירושלים, הגיעו עד לשאול תחתיה, אז מתחילה הפריחה מחדש, כולל גם נניח חזון העצמות היבשות והטהרה בירושלים, ואחר כך החזון של ארץ ישראל החדשה מחולקת ועבודת המקדש, וכל הפרשיות הללו שעתיד אליהו לדור שם וכו'. יופי. איך? אם זה כל כך יפה, למה כמעט ולא מצאנו דבר כזה בין ספרים אחרים? התשובה היא פשוטה. מפני שהדבר הזה עבר מערכת. עבר מערכת, והמערכת בדרך הטבע יש לה כלים הרבה יותר עריכתיים בשביל להציג את זה בצורה שנראית להבנתנו, לטעמנו מאוד מסודרת. אבל אם אכן כך, מתייצבת השאלה ומה קורה עם התאריכים, אז אין החינם. אז לפי זה ברור שהרוב המכריע של התאריכים הולך כסדר. עובדה היא, למשל, אני חוזר לרגע לפרק א', בעמוד הראשון, בטור הראשון. כולם מבחינים ששני הפסוקים א' וג', סליחה, א', פסוק ד' כבר לא נמצא פה, היא פתיחה בגוף ראשון. ואי ב-30 שנה, ברביעי, בחמישה לחודש, ואני בתוך הגולה על נהר כבר, אני, נפתחו השמיים וירא מראות אלוהים. פסוק ד' שלא מצולם פה, כתוב וערה והנה מן הצפון. דהיינו, פרק א', פסוק א', מדבר בגוף ראשון, פרק א', פסוק ד' מדבר בגוף ראשון, ואילו שני הפסוקים ב' וג' הם פה כאילו ככה איזה מין הסבר כזה. בחמישה לחודש היו היה דבר השם אל יחזקאל בן בוזי הכהן, ואתי עליו בגוף שלישי, נסתר. בלשון חז"ל, כאן הפסיקה רוח הקודש בדבריו של הנביא. רוח הקודש של אנשי כנסת הגדולה. זאת אומרת, יש פה תוספת הסבר, יש פה השלמה, יש פה הערת ביניים, שאולי הייתה על הגיליון ונכנסה לתוך הנבואה. מפורש דברי חז"ל, שאלה הם השלמות, אלה הם הסברים. נתאר לעצמנו, אם היה מגיע לידינו ספר, בלי שני הפסוקים האלה, היינו קוראים בו, והיינו אומרים, נביא אנונימי. נביא. נביא שהיה נער כבר, אתה לא יודע מה שמו, אתה לא יודע מה שם אביב, אתה לא יודע את יחוסו השבטי, לא יודע כלום. באו והשלימו לך את זה, הנה ההשלמה הזאת. זאת אומרת, יש לנו פה עקבות של התערבות של אנשי כנסת הגדולה, שהשלימו והבהירו את הסתום. אם כך, אז היינו מצפים שלוח התאריכים יהיה עקבי ביותר. וכך זה צריך להיות. אין החינמי. חוץ מאותם חריגים שצריך להם הסבר, בחלק נתנו המפרשים הסבר לדבר הזה. אבל החריג הגדול ביותר הוא ההפטרה שלנו. אנחנו עכשיו נחזור. החלק הראשון של ההפטרה פותר בשנה העשירית והעשירים ושנים עשר לחודש. ובתוך הפרק הזה, דבר בפני עצמו, והיא ב-27 שנה בראשון באחד לחודש. לפי לוח הזמנים היינו מצפים שלאחרי פרק מן, ששם כתוב ב-25 שנה לגלותנו, יהיה כתוב ב-27, יופי, ואז הכל יהיה בסדר. גם החריגים שנמצאים הם פרק אחד וחברו, תאריך אחד חריג, אבל פער כזה אדיר, גם בזמן וגם במקום, הרי צריך חתיכת הסבר למה זה בא לפה. אז השאלה הזאת, אם כי לא בכל כך חדות וחריפות, העסיקה את הראשונים. קודם כל, השאלה היא, מה זה 27? אז רב לייזר מבלגיניצי, הוא חברו כנראה של הרשב"ם. דיינו, מבית המדרש של רש"י, עוסקי המקרא הגדולים שקיבלו מהרבה הגדול הזה את הגישה הפשטנית. אז הוא פירש בשנה התשיעית לגלות יהויכין וכן כל שנות הספר. זאת אומרת, הוא אמר כלל, כל השנים שמופיעים ביחזקאל הם לגלות של יהויכין. כמו שאמרנו, מקביל לצדקיהו, כל עוד שצדקיהו בירושלים. יש פה כמה דברים סתומים, לכן אני אומר שאין זה צמיחת קרן של גאולה, כי דברי רבנו הגדול מנוחתו כבוד, כך אני משער, אני לא יודע מי זה רבנו הגדול. אלא כי דברי ירמיהו שלא יחלם בארץ נדחם, ואף חשבונו אינו מכוון יפה לפי הפשט לשנת בלשצר, כי חשבון של מגילה, וזה העסיק הרבה את הראשונים, אני לא יורד פה לכל הפרטים, אינו לפי הפשט. ועוד שלא מצינו יחזקאל נזכר בעולי בבל, ועוד מה לא לשאר דבר זה וכו' וכו'. וסדר נבואת מצרים שכאן ישר כי תחילתן בשנה העשירית, ואחריו הקדים נבואת חפזיים, זו הרי השאלה שלנו, לשתי נבואות של י' א' ולשתי נבואות של י' ב'. למה? לסמוך ביום ההוא הצמיח קר לבית ישראל, ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר אבן. שהרי הוא כאילו, מזכיר אבון, שהרי הוא כאילו אמר, אומר בשנה העשירית, אמר לי להשפיל את מצרים שלו, יהיה לבית ישראל מיפטר מזכיר אבון, ולא פרשו לי יפה. ויש להבין, אני קשה לי ללכת בעקבות כל מה שהוא אמר בפשט, אני מדלק כמה שורות, וכשבא בשנת חפזי, סמוך למפלתה, אז אמר לו שיצמיח להם קרן שלא יכלו עמם, אך יישרם למשפט, ואף עם צמיחת קרן לגאולה, אין אנו צריכים לומר בסוף 40 וכו'. כך גם בקטע הבא ברלזם בבל גיצי, בראש השנה רבותינו דרשו ברכין מה שדרשו, מה שאמרנו שזה ליובל, ואינו לפי פשוטו, אלא כל מקום שמנה בספר הזה שני גלותו מונה החידוש. ובכמה בחודש לבד, אם עמד באותו חודש עצמו, שמנה, סליחה, מונה החודש, הוא מונה במניין אחר פעמים, אינו מזכיר את החודש, אלא חידוש היום שהועיל בו, הוא מדגדג ונוקח כמו נבואות המצרים האחרונה. אבל אם לא מנה למעלה שום חודש, למעלה מדגדגת להזכיר שם השנה והחודש והיום. זוהי שיטה יחידאית של רב לזר מבלגיניצי, שכל הראשונים לא קיבלו אותה, הוא גם היה בכתב יד במשך רוב שנות הגלות, והוא גם נגד חז"ל. אברבנאל הרגיש בקושי, והיא ב-27 שנה, עד ויהי דבר השם וגומר ינבא ואמרת, כבר זכר בסדר עולם, וכך רש"י גם מביא את סדר עולם זה, שבשנת חפזיין שנה למלכות נבוכת נצר ניתנה מצרים. כדי, או כדי להקל, או בגלל מסורות אחרות, אמרו פשט אחר בהפטרה שלנו. מה שכתוב בפרק חפתת, פסוק יוזיין ביחזקל, והיא ב-27 שנה בראשון, באחד לחודש, זה לא 27 שנה ליהויכין, שהם 27 שנה מאז שצדקיהו עלה, אלא זה 27 שנה מאז שנבוכדנצר עלה לשלטון. כולם מרגישים, וזה סדר עולם, ורש"י הביא אותו במקום, והנה גם המלבין בעקבות אברבנאל, ב-27 כשנה כבר כתב בסדר עולם שבשנת חפזיין למלכות נבוכדנצר כבש את ארץ מצרים. ופירוש ב-27 של מלכות נבוכדנצר, וכתב רבי יצחק אברבנאל, שלכן לא תפס בכאן החשבון לגלות יהויכין כמו שחשב בכמה מקומות. הרי צריך איזה הסבר למה יש פה חריג כזה. לפי שזכר למעלה שימשך חורבנה 40 שנה, ולא ידענו מאין התחיל אותם 40 שנה. לכן הודיע כתוב שבחפזיין למלכות נבוכדנצר היה חרב מצרים, ומשם יצא לנו זה הגמרא במגילה, שבמות אביל מורדך נשלם החשבון. וכך גם בקטע הבא באברבנאל, ביום ההוא עצמי הקרן לבית ישראל, כתב רש"י שהפסוק הזה מוסב לפרשה למעלה מקצר 40 שנה, ואותו חשבון קלה באותה שנה שמלך בלשצר, ואז נאמרה נבואת פרס לדניאל, כמו שנאמר וכו'. והרב רבי דוד קמחי פרש בשם אביו רבי יוסף קמחי, כי בזמן שלקד נבוכדנצר במצרים באותה שנה נולד כורש, וכך המלבין, ביום ההוא המפרשים נלחצו בזה מאוד, לפרנס את כל התאריכים. רש"י ז"ל פירש ביום ההוא אחר 40 שנה, ובאמת בעת ההיא לא נאמרו מן 40 שנה שזה ניבא בשנה העשירית וכו' וכו'. בסדר. אם אנחנו נתעלם משיטות הראשונים האחרות, ונקבל את השיטה שרב לזר בלגיניצי אומר שהיא נראית לו כפשט, יוצא לנו פתרון פשוט וגדול כאחד לחידה של ההפטרה שלנו. נבוכדנצר היו לו שני קרבות. קרב אחד על צור. צריך להבין שצור, שכנראה, היום אי אפשר לראות אותה רק על ידי המודעים, צור המקראית היא כמובן לא צור הלבנונית. צור המקראית הייתה אי שהיה רחוק כחצי קילומטר מחוף הים התיכון. ומה שהייתה אנגליה במאות האחרונות הייתה צור בתקופה העתיקה. היא הייתה בטוחה מכל כיבוש, מפני שכל האימפריות היבשתיות לא היה להם צי ימי, על כל פנים לא במידה כזאת שהם יוכלו לכבוש אותה. והיא בגלל הכישרונות המסחריים של אנשיה הגיעה לאושר מופלג ולביטחון, ומתוך כך גם לגאווה אלילית. אנחנו מכירים את דברי חז"ל, צור וירושלים. כל פנים, תחרות גדולה מאוד. ולא היה מי שיכול להילחם, כי לא היה לו את הכלים. נבוכדנצר ניסה את כוחו. אנחנו בעזרת השם אולי נדבר על נבוכדנצר האיש. אבל אחת המסורות מדברות על 13 שנות מצור. וכמובן, מה היה הפטנט? הפטנט היה לנסות לבנות מזח לתוך הים, ואז כשיקום הרצף היבשתי הזה אפשר יהיה להילחם בצור. אבל כמובן שהצורים לא ישבו בידיים ריקות, הם מנעו את היציקה הזאת של המזח הזה, והמסקנה הייתה שנבוכדנצר לא הצליח בכל המשאבים ובכל אותם שנות מצור ממושכות. לא הצליח. עכשיו נראה מה כתוב בהפטרה שלנו. ויהי ב-27 שנה בראשון באחד לחודש, היה דבר השם אליי למור. בן אדם, נבוכת נצר מלך בבל, העביד את חילו עבודה גדולה אל צור, כל ראש מקורח וכל כתף מרוטה, ושכר לא היה לו לחילו מצור על העבודה אשר עבד עליה. הצדק האלוקי נפגם, רב נבוכת נצר והבנדה שלו עובדים ומתייגים, כמה אנשים נהרגו, כמה נטבעו, כמה מתו, תכלס פרנוסה אין להם מזה. הוא העביד את חילו והראש קיבל קרחת כבר מרוב שסחבו עצים, מרוב שסחבו למצור, הוא הפסיד. מישהו התחייב לו שירוויח? מה זאת אומרת? הוא השקיע ולא קיבל. לכן הקדוש ברוך הוא נאמן בכל ההנהגה. כה אמר השם אלוקים, הנני נותן לדבוכת נצח מלך בבל את ארץ מצרים, ונעשה המונה ושלל שללה ובזז ביזה, והייתה שכר לחילו. אין סתם, הוא עבד, ממלכות בבל הייתה משעובדת למצור ממושך, הוא יקבל תמורת העבודה שהשקיע בצור, הוא יקבל את מצרים. פעולתו אשר עבד בה, מה שהוא השקיע בצור, נתתי לו את ארץ מצרים אשר עשו לי, נאום השם, זה הולך עם חשבון, למצרים מגיע. עכשיו אנחנו שומעים, ראש הפרק מדבר 17 שנה לפני זה, ואומר למצרים מגיע מנה אחת רבתי, בגלל יורי ואני עשיתיני, בגלל ביטחון, בגלל שחצנות מגיע לה. מגיע לה שמה? שנבוכת נצר יכבוש אותה. וכמו שאמרנו, זה הסיוט החזק ביותר למצרים, שבבל, ולמעשה שתי האימפריות הללו, התמודדו ביניהם, שבבל משתלטת על מצרים. אלא מה? כאן מתחיל חשבון. כמה זמן מאז שמצרים מגיע לעונש הזה? למה באמת מגיע לנבוכת נצר? שהוא יהיה זה שיקבל את השלל ויקבל את הניצחון הזה. צריך להבין שמצרים במשך שנים רבות, שנים דורות, הייתה מסגשגת ובטוחה מכל מיני כיבושים, לא של אשור ולא של בבל ודאי לא. ופתאום סוף העולם. מה החשבון? החשבון הוא שמגיע למצרים עונש. החשבון הוא שמגיע לבבל פרס מן הצד השני. פרס מן הצד השני על צור. כשאנשי כנסת הגדולה בנו את ספר יחזקאל וצרפו את הנבואה הזאת, שהיא לפי החשבון הנבואה האחרונה בסדר הנבואות של יחזקאל. אנחנו מדברים על 22 שנות פעילות נבואית של יחזקאל. מדוע? כי הנבואה הראשונה הייתה בשנה החמישית, מפורש לפנינו בראש ספר א', בפרק א', והנבואה האחרונה הייתה ב-27 שנה לגלותנו, אם נקבל את הגישה של רב אליעזר מבלגניצי. זאת אומרת, משנה חמישית עד שנה 27, 22 שנה פעל הנביא. ומה הפלא שהמילים האחרונות של הנביא היו פתחון פה? כי זה פתחון הפה שהוא צמיחת קרן לבית דוד, צמיחת קרן לירושלים. אז למה לא הכניסו את זה בסוף והיו חוסכים לנו את כל כאב הראש הזה? חזל אנשי כנסת הגדולה הכניסו פה מסר אדיר. הקדוש ברוך הוא בעל הבית בעולם. הקדוש ברוך הוא בעל הבית בעולם כשהוא מוביל מדינות מפה ושם. אז כמובן, אם זה על אתר, אז כל פרשן מדיני מתחיל יכול לראות את זה. אבל אם עוברים 17 שנה ואתה עושה חשבון, זה מכאן, זה מכאן, זה היסוד הגדול של ההיסטוריוזופיה. אלה הם הקטעים שמי שיש לו שכל יקרא אותם, מה שכתב באורות הקודש, בשורה החמישית מלמעלה. מושיטים לנו למשל הרצאות היסטוריות על פי מעשים ועובדות חיצוניות. חושבים שהיסטוריה זה סיפור מאורעות. זה דברים טכניים. מה שאנחנו מבקשים זה שהם יבינו את הפנימיות, וקוראים הם בחזקת היד את המקצוע שהם מסוגלים לו, מכל הערג הגדול של הוויה הגדולה בהדר גאונה. מוכרחים אנחנו להתגבר על שוממות רוחנו, ולמדוד מהמחפשים הללו את השיר עלו במצודתם. אנחנו ההיסטוריוסופים, דהיינו מי שמבקש לומר, להבין את המהלך של הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה, מה שיספרו לנו ההיסטוריונים, יספרו על צור, יספרו על כל הדברים צריכים לדעת. אבל אחר כך נשאל, אז מה הפשט בזה? מוכרחים אנחנו אחר כך לחדש את פני הדברים במקוריותם החיה והכוללת. וכיוצא בזה גם יש בעדר העיקר, אפילו סופרי ההיסטוריה שלנו, וכאן הוא גם משתמש ביסודות הללו של הפילוסופיה ההיסטורית. הפילוסופיה ההיסטורית זה היסטוריוסופיה. ובמשפט חזק יותר באגרות ראייה, להכיר מעשה השם במהלך ההיסטוריה לא פחות מבמהלך צבא השמיים. זכור ימות עולם ושאו מרום עיניכם בחוברת. זכור ימות עולם יתבונן בהיסטוריה. שאו מרום עיניכם יתבונן בקוסמוס. שני הדברים הללו, כמו שכאן אתה שומע נתונים אסטרונומיים ואתה לומד בהם פשט, כך אתה שומע בהיסטוריה נתונים ואתה לומד בהם פשט בדברים האלה. ומה הפלא שאחד מתלמידיו של הרב קוק, הפחד יצחק, איך הוא, שגם היה פלחוש היסטורי עמוק מאוד, הוא למעשה בכמה עודד גם לכתוב ספרי היסטוריה, אבל ביסודות הפנימיים שלהם. זה כל כך פשוט. זה הרי כתוב בישעיהו, או ישור שבט אפי, ומתהו בידם זעמי, בגוי חנף השלחנו. אני משחק בלוח השחמט. ועל עם עברתי עצובנו, לשלול שלל ולבוז בז ולסומו מרמז כחומר חוצות. עד כאן זה בסדר. אבל הוא לא כן ידמה, ולבבו לא כן יחשוב, כי להשמיד בלבבו ולהחריד גויים לא מעט. זוהי הגאווה הלילית. כל עוד שהפיגורות על לוח השחמט יודעים את תפקידם ומבינים שהם מבצעים תוכנית אלוקית, ניחא. באותו רגע שהם מתחילים לחשוב שהם משהו, זה האסון הגדול ביותר. וזה בערך מה שאמר רב צודק. כל דבר הוא מאמיתות רצון השם יתברך. זה הדבר היחידי שמקיים את ההוויה. ולכן נקרא נבוכדנצר עבדי, ואשור שבט אפי. אשור שבט אפי זה עוד מילה רכה, אבל נבוכדנצר עבדי? מה זה עבד? עבד זה שמוציא לפועל את התוכנית של האדון. רק מגלגלין חובה על ידי חייו, שיסבור שהוא העושה כדי שיקבל עונשו אחר כך, שהרי לא היה לו להנש סתם קושייה, מכיוון שהוא עושה ברצון השם יתברך, הוא כמו שהקשה הרמב״ם במצרים שקודם, שנאמר מקודם ועבדום, זה הרי, אנחנו שומעים פה לפי רב צודק עוד הסבר בכל ההפטרה שלנו. זה לא רק סתם מצרים. בפרשה מעסיקה את הרמב״ם ואת כל הראשונים הבעיה, למה מגיע למצרים העונש, הרי יש ועבדום וינום 400 שנה. אז אמרו כל מיני הסברים, יותר חריב וכו'. אותו דבר גם בהפטרה. הקדוש ברוך הוא אבי ההיסטוריה, הוא מוביל את כל הגופים הללו לכאן וכאן וכאן וכאן, וההפטרה שלנו סתום בה מכל סתום. מה פתאום הקשר הזה אל צור ומצרים? חשבון, שווי פשוט מאוד. יש אורך רוח, יש חשבונות, זכות וחובה, והקדוש ברוך הוא מנהג את הכל בצורה הזאת, ובמסר טכני כל כך פשוט, בהצמדה של הצלחת נבוכדנצר בכיבוש מצרים תמורת ההשקעה בצור, מופיע בהצמדה לנבואה בראש ההפטרה שהיא מדברת בשנה העשירית על מצרים. חכה חכה, עוד אתה תראה מה שיהיה למצרים. אתה אפשר לא יודע, אפילו זה יהיה 17 שנה עוד. למה יהיה נבוכדנצר? כי יש חשבונות עם צור, חשבונות גלובליים כאלה. רק לפי שהם אמרו מי השם, ונמצא הם המשעבדים, לכן אין שהוא. אבל ישראל מכירים באמת בהכל מהשם יתברך. הסתום הוא הנהגת השם. בוודאי. מי היום זוכר, האינטנסיביות של ההיסטוריה הישראלית בדורות שלנו, מי היום זוכר שבאלף שבט תשנון אלף פרצה מלחמת המפרץ עם כל הסיפורים שהיה, עם כל הסיכונים הגדולים? צעירים לא יכולים לזכור, אבל כנסת ישראל עמדה אז בתפילה בעוצמה. היום יש הרי עדויות טלוויזיוניות, שקשה להיזכר שהיה פעם, קודם כל מבחינה כמותית, שכולם התכנסו ובאו וכו' וכו' וכו'. נו, אז תפילה כזו תשוב וריקם, בוודאי שלא שד הריקם. עובדי, הרי זה שלא כדרך הטבע, הוא את כל תל אביב ישרוף, חצי מדינת ישראל ישרוף. הרי לא יהיה כל כך הרבה טילים, וכמעט ולא נקפה אצבע של יהודי. מה פשט? בעיה לא פשוטה. אז הלך, נו, עכשיו נעשה חשבון נוסף. האם כל הסיפור הזה של הסכם אוסלו, זה לא תוצאה ישירה מזה? מפני שאנחנו נכנסים כבר לפרשנות, אלא פשט הוא גרה. אז אם היינו זוכים, והיה לנו נביא, אז נביא היה לומד איתנו פשט. והיה אומר, רבו ישראל, כלל ישראל עמד בתפילה, הייתה איזה עננה, הייתה איזה גזרה כבדה על ישראל. מי זוכר פה את יום הכיפורים שלפני מלחמת המפרץ? איזה רוע גזר דינינו. נו, אז זה פשוט שזה קרו. נו, קרו, אבל יש איזה חשבון. בסדר. עם ישראל לא ינזק בגוף, אז יהיה ארץ ישראל מהצד השני. אז כל הסיפורים הללו, אני אומר את זה בזהירות רבה, כי אין לנו נביא. אבל ניסיון לנסות להבין, זה הרי בפשטות, כל ועידת מדריד וכל הדברים האלה, באו כתוצאה מההבטחה שהאמריקאים הבטיחו לערבים, שתמורה זה שהם לא יתערבו וכו' וכו' וכו', אז הם ייתנו קבץ אחד לישראל. ואנחנו מרגישים את תוצאות הקבץ עד רגע זה. אז נוצל הגוף הישראלי, ארץ ישראל עומדת פה בסימן שאלה. האם זה לא תמורת זה? האם לא צריך להתעצם בתפילה גם על זה? זה ספקולציות. יהיה נביא, יגלה לנו. אבל על הכיוון זה שפיץ אמונה, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, והוא מלך מכאן ומכאן, אז אנחנו רואים את הכל בהסתייגות. אבל מה בטוח? מה שהנביא אמר, שיש בעל הבית בעולם, ושמהלכים הולכים זה תמורת זה, ויש חשבונות, זה לימדה הנבואה. ולימדו אנשי כנסת הגדולה בדבר הטכני הזה של הצמדת נבואה לנבואה. בוודאי שתום. שתום מה פתאום? שנה עשירית ושנה 27 לגלותינו. והתשובה היא, הקדוש ברוך הוא בעל הבית בהיסטוריה. וההכרה הזאת, זוהי למעשה האמונה הגדולה ביותר. ההבנה בהנהגה הזאת היא שמחזקת את האמונה בהבטחת הנביא, עצמיח קרן, לך אתן פתחון פה. ראית מלכויות מתגרות זאת בזו? אפילו ספינה שבאה מאספמיה לגליה בשביל ישראל היא באה. בשביל להבין שהקדוש ברוך הוא מוביל את ההיסטוריה, והוא מצפה שאנחנו נתאם ונתאים את עמדותינו לקראת הרצון שלו, אז כל הדברים יתגלגלו בצורה כזאת שיצמיח קרן לבית ישראל.